פרק י"א בספר מסילת ישרים במידת הנקיות. אנחנו באמצעו של הפרק בנושא המידות. במהדורה שלפניי, מהדורת אשכול, זה בעמוד נ"ט למטה, שתי שורות ממטה. הנה כמו שצריך נקיות במעשים, כך צריך נקיות במידות. זה דבר חידוש, כי רוב בני אדם סבורים שכשמדובר על איסור והיתר, אנחנו מדברים בתחום המעשים בלבד. האם מעשה זה מותר או מעשה זה אסור, מאכל זה כשר, מאכל זה איננו כשר וכדומה. אבל לגבי המידות, האם אני כעסן או רגוע, בעל גאווה או ענב וכדומה, האם המידות האלה יש בהן גם כן הלכות? אז זה באמת חידוש שלא כולם יודעים את זה. לא כולם יודעים שישנן הלכות הנוגעות למידות. וכמו שישנם גם פרטי מידת הנקיות, זה בסדר מופן, כי יש פרטי מידת הנקיות ביחס למעשים, כך יש מידת הנקיות בענייני המידות. כלומר, יש מידות שהן לא מידות חסידות, אלא הן חובה גמורה. יש איסור להיות בעל מידה מסוימת. למשל, אנחנו נראה, הכעס אסור. זה לא רק שזה מידה, זה לא יפה לכעוס, זה אסור לכעוס. איסור הלכתי. וכדומה, אנחנו נראה, או למשל, הגאווה. יש איסור הלכתי של גאווה. כן, שנאמר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. כן, ישמר לך שם עליך. אז זאת אומרת, ישמר לך זה מצוות לא תעשה. אסור להיות בעל גאווה. וכדומה, או יש מידה של אהבה. ואהבת לרעך כמוך. אז האם אהבת רעך זה רק אהבה מעשית, או שזה גם אהבה שבלב? יש לזה הרבה מה לדון, אבל ברור שלגבי אהבת הגר זה בהחלט כולל גם אהבה בלב. אם כן, מי שאיננו אוהב את הגר בליבו עובר על מצווה עשה. אם כן, אנחנו רואים שיש הדרכה הלכתית שנוגעת גם מענייני המידות. ואם החיוב ההלכתי הוא חיוב מחייב, נורמטיבי, אז עם מלגה יהיו הלכות נקיות ביחס למידות האלה. כשהנקיות מה עניינה? הנקיות באה לדון באותם ענפים שיש נטייה להקל בהם, שיש נטיית הלב להקל בהם. לכן כאן אומר הרמח"ל, צריך לדבר גם על הנקיות במידות, ויותר קשה להצליח במאבק הזה מאשר במאבק במעשים. כי לגבי מעשים, בסופו של דבר זה רק הוראות מעשיות. אומרים לך, תעשה כך. תעשה כך. למרות שזה מכביד, אבל אני עושה. מה שאין כן, שינוי הטבע הפנימי, זה הרבה יותר קשה. בסדר? אבל גם פה יש חיוב. לכן אומר, וכמעט שיותר קשה הוא הנקיות במידות, ממה שהוא במעשים. כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. כן? אומרים שהכל נהיה בו. וזה פשוט, שהרי במעשים אני חיצוני למעשה. למשל, אני יכול לפוק מסמר עם פטיש גם אם אני לא מזדהה עם המטרה של דפיקת המסמר. למשל, אומרים לי, אתה צריך לדפוק מסמר על מנת ליצור במה, ולבנות במה לנואם שיגיד שטויות. בסדר, אני מאוד לא מזדהה עם דברי הנואם, אבל בניין הבמה זה דבר מעשי. אני יכול לעשות הפרדה בין ההזדהות האידיאולוגית שלי לבין המעשה. לעומת המידות שאומרים לי, אל תכעס על המרצה. או, זה כבר הרבה יותר מסובך, כי הרי הוא אומר כאלה שטויות שזה מרתיח את ליבי. אז גם פה יש עבודה על המידות שיש לה השלכות הלכתיות, כללים הלכתיים. כאן אומר הרב, הרמח"ל, הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. יען, המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא, והוא מה שפרשו במאמר רמז"ל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז האם חכמים באו להגיד שמי ש... רץ מרתון הוא לא גיבור? ודאי שהוא גיבור. הוא גיבור, אבל עדיין אין פה ראייה מוחלטת למידת הגבורה שבו, כי סך הכל זה רק אומר שיש לו כוח. זה עוד לא אומר, נכון, שכדי לקנות כוח כזה, לנצח בריצת, במרוץ מרתון, צריך הרבה התמדה, הרבה כבישה עצמית וכדומה, אבל בסופו של דבר זאת רק פעולה של הגוף. לעומת האדם שכובש את יצרו, כבש את עצמו ממש, וזה הרבה יותר קשה. זהו גיבור הכובש את יצרו. והנה, אגב, כל המידות אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא, נכון? גם הקדוש ברוך הוא גיבור. איזה יצר הוא כובש? כן. כלומר, שהקדוש ברוך הוא, כביכול, מצד עצמו, היה מבטל כל המציאות כולה. שכל המציאות כולה בטלה לפניו. ואז אין מקום לשום אחר. דווקא מעשה הבריאה זה מעשה גבורה של הקדוש ברוך הוא, שהוא כובש את יצרו, יצר ההתפשטות האינסופית, כדי לתת מקום לזולה. כסוד הצמצום אצל המקובלים, אבל זה נקרא שהוא גיבור, שהוא כובש את יצרו. והנה, המידות הן רבות. אם יש לי מישהו תישהו, זה יהיה ברכה גדולה. כפי כל הפעולות ששייכים לאדם, תבורך, לאדם בעולם, כמו כן מידותיהם, שאחריהם הוא נמשר בפעולותיו. אמנם, כמו שדיברנו במצוות, שהיה צורך, הצורך לנקות בם יותר, דהיינו, ממה שרגילות בני אדם להיכשל, כי הוא לא דיבר על כל המצוות, הוא לא נתן לנו שיעור עכשיו על כל התרי"ג מצוות כולן, אלא על אותן מצוות שבהן יש פרטים שנוטים לזלזל בהם, כן? דהיינו, ממה שרגילות בני אדם להיכשל, כן, נדבר במידות הראשיות. בעריכות עיון יותר מפני רגילותנו בם. כלומר, יש, כל המידות הרעות הן אסורות, אבל יש מידות שצריך להקפיד בהן יותר, כי שם המכשלה יותר גדולה. והן הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. במיוחד אצל אנשים שעבודתם היא עבודה לימודית, אינטלקטואלית, כגון בחורי ישיבה, או להבדיל סטודנטים באוניברסיטה, הגאווה היא שולטת יותר, כן? היא מידה רעה מצויה יותר, כיוון שהגאווה קשורה בשכל פעמים רבות. והכעס, תולדה של הגאווה. הקנאה והתאווה, כן. נו. נכון. למה שלא יחשב לי אחר? לך אין מושג, אבל לא יש מושג. זה גם עשו. זה פחות חמור, אבל זה גם עשו. זה כבר גאווה נסתרת. כן? איפה זה מצוי גאווה נסתרת? קל לזהות יחסית. מה אני, מי אני, אני כלום, אני שום דבר. מכיר את זה? וזה בדרך כלל אנשים המסריחים שדברים כך. כן? מה אני, מה אתה אני? בסדר, מכירים, מבינים שיש לך גאווה. הענווה היא שהאדם עושה מה שצריך לעשות. ואיננו עושה חשבון עם עצמו, הוא עושה מה שצריך לעשות. למשל, משה רבנו היה ענב מכל אדם. אז כשקורח דיבר נגדו, צ'יק, זרק אותו לאדם. ענב מכל אדם, מה? לא רצה, בסדר, זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה ויכוח, כי שם הוא לא יכול לרמות. אבל כשהוא מתנהג כלפי בני אדם, הוא צריך לנהוג את נשיאותו ברמה. זה אגב ההסבר לסתירה שיש בתוך דברי הרמב״ם, בין מה שהוא כותב בשמונה פרקים לבין מה שהוא כותב במשנה תורה. שבספר שמונה פרקים כתב הרמב״ם שאדם אסור לו להיות ענב באופן קיצוני, ואסור לו להיות בעל גאווה באופן קיצוני. ואילו בספר משנה תורה הוא כותב במפורש שבגאווה צריך האדם להיות קיצוני, כמו שאמרו חכמים, מאוד מאוד ושפל רוח. יש פה סתירה. אלא שלא הרי הענווה דפה, כי הרי הענווה דשם. הענווה שבספר שמונה פרקים היא הענווה התנהגותית, ואז אסור לאדם לבזות את עצמו, צריך לנהוג בקצת גאווה חיצונית, אבל בשפלות ליבו הפנימית כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להיות מוחלט. ושלא יהיה אפילו אטום אחד של גאווה. מה? שמינית של השמינית כלפי חוץ, כן. כן. אגב, מה זה שמיני שבשמינית? יש פירוש יפה של הגאון מווילנה. הפסוק השמיני שבפרשה השמינית. נכון? בפרשה השמינית שבתורה כתוב, קטונתי מכל החטדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. זה שמינית שבשמינית. אגב, הוא צודק. כי מה יש שם? יש קצת גאווה. קטונתי מכל החסדים. זאת אומרת שאני קצת משהו בכל זאת. יש משהו בי, אבל זה קטן לעומת כל החסדים. אז אם כן, יש לנו פה מידות שונות. וכן כאן צריך להבין מהי תורת המידות. תורת המידות זה ים שאין לו סוף, ולכן כדאי שיהיו לאדם כמה כללים בדבר הזה. למשל, רבנו חיים ויטל בספרו שערי קדושה, שכנראה נתן את ההשראה לספר מסילת ישרים, כותב את היסודות של המידות הרעות בנפש. יש מידות טובות, יש מידות רעות, והם כנגד ארבע אבות נזיקין, שהם כנגד ארבע יסודות שבטבע. יש בטבע ארבע יסודות, נכון? אש, רוח, מים ועפר, נכון? לפי הפיזיקה הישנה, אש, רוח, מים ועפר. אז ארבע היסודות האלה נמצאים גם בנפש בתור שורשי המידות הרעות. יש מידות שהן אש, מידות שהן רוח, מידות מים, מידות עפר, וזה גם מתאים לשורשי הנפשות של האנשים, כי יש אנשים בעלי נטייה יותר של אש, מים, רוח ועפר. אפשר לראות את זה באופי של בני האדם. והמידה של האש היא מה שפונה כלפי מעלה ואל המופשט, ולכן האב, יש אבות ותולדות, האב של המידה הרעה הזאת, גאווה. גאווה זאת פעולה באש, בשכל. לעומת מידות שקשורות לרוח, כגון גסות הרוח והדיבורים האסורים והחנופה והשקר וכדומה, ולצנות, כל אלה ביטויים לקלקול ברוח. לעומת מידות רעות שקשורות למים, כל מה ששייך לריבוי התענוגות, שאדם שבוי, משועבד לתאוותיו הגשמיות, זה נקרא מים. ויש מידה רביעית רעה שהיא העצלות, עפר. עכשיו, לכל המידות האלה יש מידות של תולדות. למשל, תולדת הגאווה, הכעס. תולדת העצלות, עצבות. שהיא התחתונה שבכל המידות, והיא החמורה שבכולה. מצד אחד, אבי אבות הטומאה, הגאווה. מצד הכוח האנרגטי. כלומר, יש מידות רעות שבאות מתוספת אנרגיה אנושית. שזה למשל מידת הגאווה, שאדם מאדיר את העני שלו. זה גאווה. לעומת מידות רעות שבאות מחסרון חיים, שהעצבות היא הקשה שבכולם. תלוי. יש מי שאצלו זה יותר גרוע, יש מי שאצלו זה יותר גרוע. זה תלוי מה מידתו של אותו אדם. כן? זה תלוי. אז זה עניין באמת אישי מאוד, אבל באופן כללי יש זה הסולם. תחתית הסולם, העצבות, החלק העליון של הסולם, הרע, הגאווה, שני הכתבות רעים. כן, יש בזה משהו. באמת, יש אומרים ככה, שבכל המידות הרעות אפשר להשתמש בהן לטובה. חוץ מהעצבות שאי אפשר להשתמש בהן. שאין מה לעשות. מה? העצות? השמחה זה המנוגל, זה לעומת זה עשה אלוהים. שמחה זה דבר טוב.
זאת אומרת, אתה רוצה טיפה מגאווה, טיפה מ...
לא צריך גאווה, צריך שמחה. צריך שמחה.
כן, אבל זה
100%
שמח, לא
משהו בעצם. שמח? לא, לא צריך להיות 100% שמח. יש שמחה של הוללות, יש שמחה... אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פיו. אבל יש גבולות גם לדבר הזה. כי אם אתה שמח ללא גבול, זה רשעות. כי זה אומר שמצב העולם מוצא חן בעיניך. איך אפשר לשמוח בעולם הזה? מה, לא קראת עיתון הבוקר? לא שמעת רדיו? איך אפשר לשמוח בעולם כזה?
דווקא בגלל זה
אם נשמח. כיוון שאתה רואה מה עתיד להיות. כן? אז זה יצחק אבינו. יצחק. על שם העתיד. מה שנקן ישמעאל שהיה מצחק, צוחק בהווה. מי שצוחק בהווה הוא רשע. איך אפשר לצחוק מההווה? בואו.
בעצם יש דוגמה בתקופים של
למה היא קיימת, אתה אומר?
נכון?
יש עצבות, אבל זה כבר לא עצבות. יש אדם במהלך התשובה, יש, הרב קוק מדבר על זה, שיש עצב מתוק, שאדם שמח מזה שהוא רגיש למעשה רע. אני שמח בזה שהתנהגותי מעציבה אותי. נו, אז זה בסדר. זה סימן שאתה כבר טהור. אז זה לא עצבות כבר. זה כבר עצבות שעלתה למקום אחר. כן, כמובן היא לא צריכה להישאר שם. כן, כלומר, לא צריך להשתמש בעצבות ככלי לשבירת האדם, אלא דרבה, לרוממות האדם. אז זה עצבות שמחה, זה בסדר. כן. כמו שבא מישהו שאל, הרי כל המצוות צריך לקיים בשמחה. מה אם המצווה להיות עצוב בתשעה באב? תשובה, המצווה להיות עצוב בתשעה באב צריך לקיים אותה בשמחה. שהרי אם אדם יש לו רגש אמיתי, אז הוא שמח שיש לו יום כמו תשעה באב, שבו הוא יכול לבטא את ההזדהות שלו עם צערה של האומה. לעומת זה, אם אדם בתשעה באב מתהלך כמו בכל יום, זה באמת עצוב. כן, זאת אומרת? מה אתה מתכוון?
זאת אומרת שאם
אתה,
כל
דבר
שאתה עושה,
תהיה
שם עד הסוף.
פשוט... לא צריך להיות עד הסוף, בכל דבר. מה? אסור לבית שליטה אף פעם. טוב, אז אומר כאן יש רשימה של היותר מצויות. הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. הן כל אלה מידות רעות, אשר רעתם ניכרת ומפורסמת, הן צריך לראיות. כי הנה, רעות קנאה בעצמה, ורעות בתולדותיהן, ככולן, חוץ משורת השכל והחוכמה. וכל אחת, כדאי לעצמה להביא את האדם אל עבירות חמורות. על הגאווה, כלומר מלבד זה שהן רעות, יש להן גם תולדות. התולדות רעות. כלומר, גאווה זה אסור. והגאווה גם מביאה מעשים רעים. זה מה שאתה שאלת. האם ברגע שיש לי גאווה, אבל אינני מבטא אותה, האם גם בכך זה אסור? ודאי, זה אסור, מלבד מה שהגאווה מוסיפה עוד דברים. למשל, היו הרבה אנשים שעשו הרבה רע בהיסטוריה רק בגלל הגאווה. למשל, נפוליאון. בשביל הגאווה. הרג מיליוני אנשים. כן. כן. וכל אחד כן, על הגאווה, מקרא מלא, מזהיר ואומר, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך. כן. לא. בשביל הגאווה, תעשו מעשים טובים. אז המעשה שהם עשו היה מעשה טוב, אבל הגאווה הייתה מעשה טוב. נכון. יש גם מעשים רעים שהם תולדה של הגאווה. נכון, אבל היא עצמה אסורה. ולכן כשם שרעתם של טובתם של רשעים רע היא אצל הצדיקים, כך הטוב שמקבל את הקדושה מן הרע. אין מה אני מכוון, זה הרב קוק באורות. יש לי מישהו פה אורות? לא, אין פה. באורות הרב דן בבעיה כאובה. יש הרבה דברים טובים וקדושים, כך אומר הרב, שהסיבות המחזיקות אותם הם דברים כאורים. למשל, או כגון שקר, ומה עוד מי שם? חנופה, המחזקים את התהרה והצניות. כן, הרבה פעמים אתה צריך לשקר כדי שבן אדם יהיה ירא שמיים. כן, משקרים לאדם. או למשל, יש ישיבה. ישיבה זה דבר טוב. אבל היא משמשת להלבנת הון שחור. נכון? למשל, כן? מישהו יש לו הון שחור, רוצה להלבין, תורם לישיבה, ואיך שהוא מסתדר. נכון? אז יוצא שהרבה תורה נלמדה, הרבה מעשים טובים נעשו, בזכות אותה עבר. אז האם זה טוב או זה רע שזה כך? או למשל, יש הלכה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. שמזה למדו שמותר לפתוח בית ספר ליד בית ספר אחר. זאת אומרת, לך יש בית ספר מוצלח, יום אחד אני פותח ברחוב שלך, קיר מול קיר, אני פותח בית ספר אחר מתחרה. ואז המורים שלך עוזבים אותך, באים אליי. התלמידים עוברים ממך אליי. כן? כי תוכניות הלימודים יצאו יותר טובות וכו'. האם זה מותר או זה אסור? אומרת ההלכה, זה מותר. למה? כי על ידי כך תהיה תחרות בין בתי הספר, כל אחד ירצה להראות שהוא יותר טוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה. לכן אנחנו מתירים את הדבר הזה. אבל ברור שעל ידי שאנחנו מתירים את הדבר הזה, נעשה גם נזק. נזק נפשי, הרבה שנאה וקנאה ותחרות התרבה בעולם על ידי הדבר הזה. עשינו שיקול שכדאי יותר בגלל התוצאה. אבל בסופו של דבר הפסדנו משהו. הזוהר אומר שכתוב בגמרא שלעתיד לבוא חוכמת סופרים תסרח. למה היא תסרח? בגלל שהיא הושגה על ידי קנאת סופרים תרבה חוכמה. כלומר, מכיוון שהתירה ההלכה דבר שיש בו משהו מכוער, אז ממילא התוצאה תהיה נזק לעתיד לבוא בחוכמה של הסופרים. כלומר, זה מותר, אבל אני יודע שאתה משלם על זה.
יש
מפה. יש
מפה.
כל נתיבותיה, נכון. נכון, זה באמת, זה לא מסתדר. כיוון שזה לא מסתדר, לעתיד לבוא חוכמת סופרים תסרח. וזה אומר הרב קוק באופן כללי באורות, שכל הטוב, כל הרווח שקיבלה הקדושה מסיבות כאורות, כל זה צריך להיעלם מן העולם, ולהסיר את כל המחזיקים הרעים. ולמרות שעל ידי זה יהיה סבל, שהרבה דברים טובים וקדושים יתמוטטו בגלל זה, אבל בסופו של דבר תיווסד במלכות בית דוד על יסודות של טוב. וזה כדאי. זאת אומרת, כלומר, אומנם אפשר להקל במשך כמה אלפי שנים, אבל כשאתה בא לסגור את המאזן של ההיסטוריה, צריך לסלק גם את המוגלה הזאת. למה דיברתי על כל זה? בגלל... מה? בגלל הגאווה, כן. אז בסופו של דבר, אדם שתרם כסף לשם הגאווה, בסופו של דבר גם זה. ולכן עדיף לא לקבל ממנו, כן? לא יודע, זה לא הלכתית מעניין מה שאני אומר, אני אומר מבחינה אמיתית, מידותית, מן הראוי שלא לקבל ממנו, כדי לא לשתף פעולה עם פעולה כזאת.
מי שלא יגיד לך שיש לשם פעולה, אפשר לומר שמי שתלך לגאווה יותר מיוחדים
לחשבון? לא, 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 עד רבה. אני למדתי, הרבה יותר גאווה. מסופר בגמרא, מעשית רבי אלעזר ורבי שמעון. שהיה מהלך בדרך והיה מתגאה שלמד תורה הרבה. שם כתוב סיפור מזעזע, שם משהו ביזה, זה מישהו. מה? המכוער, בקיצור, מה שהוא עשה לו שם בסוף, חזר בתשובה בסוף רבי אלעזר ורבי שמעון. אבל היה על מה לדבר. טוב, זה אגב. גאווה אסורה, על הגאווה מקרא מלא מזהיר ואומר, ורם לבבך ושכבת את השם אלוהיך, ואני ציינתי פעם שעברה, נדמה לי, שזה שיטתו של אסמג, רבינו משה מקוסי, שאומר שאיסור גאווה הוא בכלל מצוות לא תעשה שבתורה. על הכעס, אמרו זל, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבוד הזר. למה? כי הכועס מאדיר את עצמו, זה סוג של גאווה. אז הוא עובד עבוד עזר. אבל זה לא רק ש... אבל יכול לצאת להגיד כאילו הוא עובד את עצמו. או כאילו הוא עשה עצמו אלוה. כן, כתוב עובד עבוד עזר. יש בכעס משהו נוסף. והוא שבכעס יש התפעלות מן החוץ. שאדם שומע את החוץ, מקבל ממנו, כן? ומשועבד לו. לכן הוא כועס. מה שחוץ לו. למשל, הרגיזו אותך. מה זה הרגיזו אותך? מישהו יכול היה עליך. כן? אז אתה מגיב. כן? עשו לך פרצוף, וזה מאוד הרגיז אותך. מה, לי עושים פרצוף? מה עשו? שיעשה. זה מעניין. מה? כן, איזשהו מקום. כן, 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 ודאי. יש משהו בזה. יש במסכת שבת סיפור מפורסם על הלל הזקן, נכון? הלל הזקן, בא אליו אדם, רצה, התערב ב-400 זוז שהוא יפעיס את הלל הזקן. אז כולם מכירים את הסיפור, כן? זה היה בערב שבת, בזמן שהלל היה מתרחץ, כחוד שבת, ואז אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? צריך לזכור שהלל היה נשיא ישראל, כן, ראש הסנהדרין. מי כאן הלל? זה יצא באמצע המקלחת, וזה אני. יש לי שאלה. שאל בני, שאל. אני תגיד, למה התדמורים יש להם עיניים כאלה עגולות, תרוטות? אמרו, שאלה גדולה שאלת בני. זה בגלל שהם יושבים במדבר. אז החול, יש להם סופות חול, זה יכול להיכנס לעיניים, אז קדוש ברוך הוא סידר להם עיניים קטנות, כדי שלא ייכנסו, לא ייכנס להם החול. אהה, טוב, תודה. שלום. חזר אחרי שתי דקות. מי כאן הלל, מי כאן הלל? עוד פעם יוצא במקלחת, לפני שבת. הוא אומר, כן, מה קרה? רציתי לשאול שאלה. כן, שאל בני, שאל. תגיד, למה האפריקאים יש להם רגליים רחבות? אז הוא אומר, או, שאלה גדולה שאלת בני. זה בגלל שהם יושבים בביצות. ואז אם יהיה לה רגליים קטנות, הם ישקיעו בבוץ. אז כדי הוא סתר להם. רגליים רחבות. אחרי 5 דקות, חוזר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. הוא אומר, תגיד, למה הבבליים, צריך לזכור שהלל היה בבלי, יש להם כזה ראש מוערך? לא, זה גלגל, כן. אז הוא אמר, או, של הגדולה של תבני, זה בגלל שהמילדות שם הן לא טובות, ואם הראש יהיה יותר מדי רחב, הולד יחנק כשהוא יוצא מהרחם, כן, זה מסודר ככה, שיוכלו לצאת ככה. אמר לו, אתה זה הלל שקוראים לו נשיא ישראל? עוד הרבה שאלות יש לי לשאול. אמר לו, כל שאלות שיש לך בעולם שאל. אמר לו, אתה זה הלל שקוראים אותו נשיא ישראל? שלא ירבו כמותך בישראל. למה? כי בגללך הפסדתי 400 זוז. אמר לו, יובדו... מה? כדאי הוא הלל שתעשי עוד ועוד ולא יקפיד, כן? עכשיו, הסיפור הזה הוא מופלא. סיפור טוב, הוא שעשק של עצמו. הרב קוק מאיר על זה הערה חשובה בעניה. הוא אומר שמה שעשה הלל, הרי הלל יכול היה להגיד, בעצם זה בית מרגיז שמוצאים אותי במקלחת באמצע לפני יום שישי. אפשר להגיד שהלל הוא אחד שגובר על עצמו. טוב, מנסים להרגיז אותי, אני לא אתרגז. כן? אבל אז זה מאבק כוח. אם ירגיזו אותי הרבה, בסוף אני ארגז. כן? כלומר, שפעם, פעמיים, שלוש, מספיק! כן? בסדר, אז עד עכשיו הבלגתי, אבל יש גבול יכולת ההבלגה. ואז בעצם הסיכוי של הלל ליפול בפח הוא די גדול. מה עשה הלל? הלל כנראה יבחין מראש שיש כוונה להעמיד אותו בניסיון. אז מה עשה הלל? הוא אומר, הוא הולך לשאול עכשיו שאלה שטותית. אני אשתמש בשאלה השטותית שלו כדי ללמוד חוכמה רבה. ובעצם מה הוא אומר? שאלה גדולה שאלת בני. זאת אומרת, השאלה שלך נראית לך שאלה קטנה, וממילא צריכה להיות מרגיזה, כיוון שזה ערב שבת בזמן המקלחת, אבל אני רואה פה שאלה גדולה שכדאי בשבילה להפסיד את המקלחת. כלומר, אני מגדיל את השאלה שלך ומשתמש בה כדי לראות את ההשגחה העליונה שלא עזבה את האדם בכל מצב שהוא. שמי שנמצא בביצות צריך שלו רגליים רחבות, ומי שהמיילדת אצלו היא גרועה אז שיהיה לו ראש סגלגל וכדומה. אז זה טוב. כלומר, אז לכן, כשאתה אומר לי שיש לך עוד שאלות, אז אני, הלל, שמח באמת. כי אני רואה שדרכך אני יכול ללמוד חוכמה רבה שלא הייתי מתעורר לה בעצמי. לכן אני אומר, כל שאלות שיש לך בעולם, שאל, עכשיו. נפסיד הכל, תפילת מנחה, קבלת שבת, זה לא משנה, הדרשה של הרב, הכל, נפסיד. כן? אני רוצה לשמוע כל שאלות שיש לך בעולם. ולכן הוא לא התרגז, זאת אומרת, זה כמו בג'ודו, שמשתמשים בכוח של היריב. כן? ואז יוצא שעל זה הוא לא התרגז. אז זה לגבי הכעס. כשאני כועס, בגלל שאני נפעל מן החוץ. שהחוץ יכול עליי. מה שאין כן, אם אני מפתח לא אדישות, אלא אדרבה, אני מפתח עניין כלפי הנעשה בחוץ, זה מאוד מעניין. אפשר לראות, אפשר, מישהו מנסה לקלל את חבר. אז אפשר לראות את זה כמו סרט. זה מעניין, איך אתה מקלל? זה מעניין. ואז זה יוצא שאין כעס בכלל. זה כמו שאדם לא צריך להיפגע, למשל, אם ילד קטן אומר לו מילה לא יפה, נכון? ילד קטן, אתה תיעלב, זה לא מישהו עושה. תתייחס לכל המקללים, כן? ילדים קטנים. ואז, ממילא לא תכעס. מה?
כל נקודה, למשל, כן. בפיתוח עם אדם שהוא
חילוני.
למשל, הוא בא במלחמה,
עם אנשך, שטויות,
וזה...
יפה מאוד. תודה רבה שבאת ושאלת.
אז אתה אומר לך, לא, הוא עושה כדרור אמיתי. אולי אני צריך לבוא למצמית על כדה, למצוא את הכדרור האמיתית, ואז...
פעם אני זוכר, התקשרו אליי שני הורים, אמרו, יש לנו בן, הוא מפסיק להיות דתי. כן? למה הוא מפסיק? יש לו שאלות באמונה. אז אני שואל את האבא המודאג, תגיד, השאלות שהוא שואל, מטרידות אותך? הוא אומר לי, לא. זאת אומרת, איזה פלא שהוא כאילו יודע. אם זה לא מטריד אותך, אז הבן שלך יותר טוב ממך. אז זה, כן.
למה הכועס
עובד
את עצמו?
כי פגעו בו. המציאות היא אויב לו. כאילו שהוא חשוב. אם לא היית מפתח את האשליה שאתה חשוב, אז אולי גם לא היית כועס.
הוא לא עובד בעצמו ממש.
לא, זה לא עובד. הוא לא מקריב לעצמו קורבנות.
זה היה
מכוון
את העבודה
שלו. כן,
זה מכוון.
אבל
אתה לא
מכוון
עבודה
לעצמו. באיזשהו מקום כן. לא כתוב שהוא עובד עבודה, כי אין לו. כן, בואו שצריך להבין שהכל הולך בדרך השם. נכון, נכון. במקום לראות שהכל צריך ללכת לפי דעת השם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לתופעה רעה מסוימת להיות, סימן שהיא בעלת משמעות. אז אתה צריך לראות את זה בכלכלה הכוללת. זה כמו שגם הרב קוק כותב בארכיד לתואר, שלעתיד לבוא, הרשעים ייתנו את הדין. על זה שבעולם הזה הם ציערו את הצדיקים הבינוניים. כי הצדיקים הבינוניים הם אנשים טובים שלא עושים רע לזבור. אז למה הרגזתם את הצדיקים הבינוניים? מאוד לא יפה. כן? מה שנכן, הצדיקים הגדולים שאי אפשר להרגיז אותם, כי כל דבר הם ראו לאן זה מכוון. כן.
אדם שמקבל את צום,
ודאי שלא גאווה. קודם, מה זה לקבל עצה? אף אחד לא צריך לעשות מה שאני יעץ אומר. אתה צריך לשמוע, תשועה ברוב יועץ. אתה שומע, אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, עכשיו בוא נבחן מה שאתה אומר. או אפילו נגיד מישהו אומר עליך ביקורת והיא לא מוצדקת. נגיד, היא לא מוצדקת. כדאי לשמוע או לא כדאי לשמוע? כדאי לשמוע. כי אולי יש פה משהו בכל זאת. מה שלא נכון מה שהוא אומר, תזרוק. ומה שנכון, תשמור על עצמך. כן? מה זה משנה אם הוא חושב שהוא צודק? בבקשה.
אני חושב עוד פעם שהיא מידה אחת,
זה נכון, כל המידות קשורות זה בסדר. בוא נעזוב על זה. לא, זה נכון, אין דבר שלא קשור לכל. אז אם אדם יצליח לתקן את נקודה אחת, תקן את הכל. הרבה פעמים גם ככה בבעיות פסיכולוגיות, שאדם יש לו בדרך כלל חבילה של בעיות. אבל אם עושים חשבון, רואים שכל הבעיות כולן, יש להם מכנה משותף. לכן די לפתור מקום אחד, ואז מדי הכל נפתר. כן, אז תגיד משהו. כן. הוא הולך מן הקל אל הכבד.
התקעת המידות,
ואז המעשים התקעו מזה? לא. בגלל שהמעשים צריך ידיעה של המעשים. הוא צריך לדעת מה הלכה.
אין הבעל מידה טובה.
לא, הוא לא יודע. הוא לא יכול לדעת. למשל, הוא אמר נקיות בקשרות. שאדם צריך להקפיד לאכול מאכלים כשרים ולא להקל בכל מיני דברים. גם אם יש לך כל המידות הטובות שבעולם, אתה לא תדע מה כשר ומה לא. אם אתה לא קיבלת אינפורמציה. מה? אז על זה הוא מדבר. במקרה הזה, במקרה דינן כן. מה שהוא כותב כאן, כן. פועין. על הכעס אמרו, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זר. זה כאילו צריך לדעת. יש הרבה דברים שכתוב עליהם, כאילו עובד עבודה זר. אז כאילו זה לא אותו דבר ממש, אבל כדאי להישמר מזה.
כמו אבק.
מה? כמו אבק. כן, כמו שבשל אבון, כל הדר ישראל שבחוץ על הארץ, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זר. אז אמרת שאני עובד עבודה זרה? לא, לא אמרתי שאתה עובד עבודה זרה, אמרתי שאתה רק כאילו. זה גם לא סימפטי. כן? על הקנאה והתאווה, שנינו בהדיה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה התאווה, הקנאה והכבוד? הקנאה זה המידה הרעה המצויה בילדות. ילדים מקנאים זה בזה. למה? כי האדם נברא כי מקבל. ממילא יש תחרות מי יקבל. לכן יש קנאה. כן? למה הוא... כן? או ילד יש לו 10 ביסקוויטים ביד, למה הוא קיבל עוד ביסקוויט? כן? זה קנאה. ואגב, אחריתה של הקנאה, הרצח. התאווה, זה מצוי אצל המבוגרים יותר. כן? יש תאווה, אחריתה של התאווה, גילוי עריות. ואצל הזקנים, הכבוד. כן? טוב, אצל הכבוד, אצל הזקנים, הכבוד תופס את אותו מקום שיצרה דעריות תופס אצל הצעירים. ואז זה, אחריתו של הכבוד, עבודה זרה. שם כן, שפיכות דמים, גילוי עריות, ועבודה זרה, יש להם שורשים בשלושת המידות האלה, הקנאה, התאווה והכבוד, וזה בעצם מוציא את האדם מן העולם, כי אחרי שאדם עבר את שלושת השלמים האלה, אז הוא כבר לא בעולם הזה. אמנם, העיון המצטרף, אז מה שכאן אומר הרמח"ל, שבעצם כל זה לא שייך למידת הנקיות, כן? המידות המפורשות בתורה כאסורות. אז זה כבר מפורש בתורה. אז אם כן, אין פה צורך במידת הנקיות. מה שאנחנו מדברים עליו זה הענפים. הענפים שיש לאדם נטייה בהם להקל. אמנם, העיון המצטרף, או המצטרף, אני לא יודע, איך כתוב אצלכם? כן. זהו, יש גם גורסים מצטרך? כן. איזה מהדורה זה? זאת. צריך לבדוק. אז זה לפי הדפוס הראשון. כן, כי זה נשמע שצריך להגיד מצטרך. בם, הוא להימלט מהם ומכל ענפיהם, ככולם כאחד, סורי הגפן נוכריה. ונתחיל לדבר בם, ראשון, ראשון. כלומר, כאן אנחנו מדברים על פרטים. הנה כלל עניין הגאווה. כן, הוא הזכיר את הגאווה הראשונה, אז עכשיו הוא ידבר על נקיות בגאווה. יש לציין שיש לקראת סוף הספר פרק הנקרא מידת הענווה. אז כנראה שנקיות מגאווה זה משהו אחר מאשר ענווה. גאווה זה מידה רעה שצריך לנקות ממנה, אבל מידת הענווה היא מידה מיוחדת שבאה רק אחרי החסידות. כן? ענווה אמיתית. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה. שאדם מחשיב עצמו בעצמו ובלבבו ידמה כי לא נבע תהילה. כן, כמו שאדם מייחס טובה לעצמו, אז איננו מכיר בערכו האמיתי, כי הוא חושב שערכו נובע מעצמו, בעוד שכל מה שיש בו נובע מריבונו של עולם. לכן אם אדם יש לו ענווה אמיתית, הוא גם מסוגל להגדיר את עצמו בצורה מדויקת, כיוון שהוא כבר אובייקטיבי, אין לו נגיעה אישית. אז מי שיש לו ענווה אמיתית, מסוגל להגיד על עצמו מי הוא, כולל את זה שהוא ענב. כן? אם אדם ענב באמת, יכול להגיד גם אני ענב. כן? למשל מצאנו אצל האדרת הצעה. האדרת, החותן של הרב קוק, שהרב ראשי של ירושלים, כתב, אני עוד לא קניתי את מידת הענווה בשלמות, אבל כבר אימצתי לעצמי את שנאת הגאווה בתחתית. כך הוא כותב ברשימותיו האישיות. או למשל, מה שמצאנו בתורה, שמשה כתב בתורה, והאיש משה ענב. מאוד. מכל אדם של בני אדם. משה כתב את זה. אמנם הוא כתב את זה על פי הגבורה, אבל בשעה שהוא כתב את זה, הוא ידע שזה נכון. וזה לא הפסיק להיות נכון בזמן שהוא מודע לדבר. וכן, זאת ענווה אמיתית. משה ענב מאוד, ומשה כותב את זה בתורה. כמו כן, גם מצאנו בגמרא, במשנה במסכת סוטה נאמר, מי שמת רבי בטלה ענווה, אמר לרב יוסף לתנה, כלומר רב יוסף אמר לי, מי שקרא את המשנה הזאת, לא תתנה ענווה, אל תשנה את ה... החלק הזה של המשנה, האומר מי שמת רבי וקה ענבה, דעיקה ענה, כי הרי אני פה. אם כן, יש עדיין ענבים בעולם, אל תגיד את זה. כן, זה שקר. מדוע רבי יוסף ראה לנכון לומר את זה? בגלל שהוא ראה שבני אדם מתייאשים. כלומר, אם אני אקרא במשנה שמאז שרבי מת, אין יותר סיכוי לענבה, אז אני אתייאש. לכן אמר, לא תתנה ענבה, דעיקה ענה, כי הרי באמת יש מי שהצליח להגיע לזה, למשל, ענה. אני. עכשיו, מה זה? יש אפילו מפרשים שזה כל כך הפריע להם, שאמרו שהיה חכם אחד שקראו לו ענה, ולכן רבי יוסף התכוון אליו. כן, נו. נכון. הענווה שהיא כחולשה היא אסורה. הענווה של חולשה אסורה. עד רבה. אם הוא ענב באמת, אז הוא לא יהיה בטלן, הוא יהיה מלא כוח ועוצמה, כיוון שהוא ענב. לכן הוא עושה מה שצריך לעשות. אבל אם הענווה מביאה אותו לבטלנות, אז בעצם הענווה הזאת היא יצר הרע. הוא ענב כדי לא לעשות כלום. אז זה לא ענווה. זה חולשה. חולשת הנפש. מידה רעה. כן. כי יש קשר מעשי בין הדברים. זאת אומרת, יש מה שנקרא באורות התשובה, מידות מצרניות. שיש מידות שהן בעצמם לא קשורות זו לזו, אבל בפועל, בבחינה אמפירית, קשורות זו לזו. שמצאנו הרבה ענבים בטלנים. ומצאנו הרבה... מה? כן, נכון. אבל יש... יש איזשהו קשר, לפחות מבחינה מנטלית קושרים זה. כי באמת, כשאדם רוצה לקנות את מידת הענבה, הוא צריך לעבור תקופה של בטלנות. כן? כלומר, אתה בעל גאווה, אז בוא תתאפק מלעשות דברים. כן? כדי שתקנה את מידת הענבה. אז זה, בדרך הרפואה זה כך. אז לפעמים משהו מזה נשאר גם בתוצאה. כן. כן, מה קרה? אבל נראה תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי העם נו אז מה? זה האמת אבל אותו דוד שמר אבל נראה תולעת ולא איש איזה מלחמות עשה 18 מלחמות הוא עשה תקל בתנך תזכור 18 מלחמות עשה דוד. כן? התולעת ולא איש הזה. מה, זה אמת? הוא אומר, זה ככה אני מרגיש? אני כלום, שום דבר. כן, זה כן. לפני השם, כשהוא אמיתי עם עצמו, זה מה שהוא מרגיש. וזה מה שנתן לו את כל העוצמה הזאת. כן? אם אתם אוהבים לדבר, אז אפשר לעשות את זה במקום אחר. זה מפריע לי שאתם מדברים עם האנשים. כן, הלאה. כן. למה? לא, הוא לא מוריד בכלל מהערך של עצמו. זה היה נכון שהוא היה תולד ולא איש. הוא באמת לא היה כלום, דוד המלך. גם הם כלום. רק הם לא מודעים לזה. הוא מודע לזה. הוא יודע שהוא כלום, לכן הוא ענב. הוא יודע שזה לא מעצמו, כל הכישרונות וכל המעלות שלו. מה? למה? למה? הוא מייחס אל עצמו תולעתיות. זאת אומרת, הוא מבין שמעצמו הוא כלום. שאין לו אישיות משלו. אלא כל מה שיש בו זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אז זה ענווה אמיתית.
ההישגים שהוא משיג, ההישגים, הוא משיג את זה משהו,
נכון. אז הוא מבין שאלמלא ש... אלמלא הקדוש ברוך הוא, אלמלא עם ישראל, זה אולי כל כך. במתנה, כדאי לראה עוד איזה. כן. כן. פועים. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה, מה? כן. תמיד אדם נמצא לבד עם הקדוש ברוך הוא, גם אם בתוך המון. מה? אני לא יודע. לא יודע. לא תלוי, לא בטוח שזה תלוי במצבים האלה דווקא. עניין כלל עניין הגאווה הוא זה שהאדם מחשיב עצמו בעצמו ובלבבו ידמה כי לא נווה תהילה ואומנם זה יכול להימשך מסברות רבות מתחלפות. זאת אומרת, יש דעות שונות, למה מגיע לי יחס של תהילה? למה מגיע לי כבוד? כי יש מי שיחשב עצמו בעל שכל, שכזה מנים, גאון עולם, ממש איינשטיין. ויש מי שיחשב עצמו, נאה, אני שף, משהו. ויש שיחשב עצמו נכבד, ויש שיחשיב, כן, למשל, אצל שופטים, כבודו, כן? ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש שיחשיב עצמו חכם. תראו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב האדם שיסגה בו, הרי הוא מסוכן מיד, או הוא עומד בסכנה, ליפול בשחד זה של גאווה. אחרי שקבע האדם בליבו, היותו חשוב וראוי לזה. אבל זה מי שיש לו אותן המידות, והוא עשוי להיות שיקור, שיקור גאווה מהדבר הזה. זה תיקון, יפה. אבל אחרי שקבע האדם בליבו, היותו חשוב וראוי לתהילה, לא תהיה התולדה יוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תולדות רבות ופשונות תצאנה ממנו. כלומר, אחרי שאדם החליט שבאמת הוא בעל מעלה זאת, ושראו בגלל זה לשבח אותו, אז תהיה לנו זה תוצאות מוזרות. ואפילו אופקיות נמצא בהן, ונולדות מסיבה אחת ושתיהן מדבר אחד מתקבל. הנה, עכשיו יש לנו 5 דוגמאות שונות. אם את גאה אחד שיחשוב בליבו, שכיוון שהוא ראוי לתהילה, והוא מיוחד ורשום במעלתו כמחשבתו, ראו לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום בכבוד אחד. בין בלכתו. ושיב טוב, ומקומו, ודיבורו, וכל מעשיו לא ילך אלא בנחת אלו, עקבו בצד הודלו. כן. זה הליכה של גסי הרוח. לא ישב אלא פקדם, לא יקום אלא מעט מעט כמחת, לא ידבר עם הכל אלא עם נכבדי העם, וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים כמאמרי אטרפים. או רק אלו בלעץ. זאת אומרת, זה סנובים. סנוב. בסדר, כן. וכל שאר... מה?
סנוב, הוא
יודע שהוא סנוב. הוא יודע כל מה. יש אפילו שיר, אני סנוב. כן? וכל שאר מעשיו, ותנועותיו, ותנועותיו, מחלו, משתיו, מלבושיו, וכל רחב. התנהג בכבידות גדול, כאילו כל בשרו עופרת וכל עצמיו אבן וחול. זה סגנון אחד, מצוי, כן? זה אפילו מגוחך קצת, כן? יש כן, טוב. וימצא גאה אחר, סוג שני, שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ ושהכל ירעש מפניו. כי לא יאות שיהרסו בני האדם לדבר עמו ולבקש ממנו דבר, ואם יעפילו לעלות אליו יבהלם בקולו, וברוח שפתיו יהומם, וענות להם עזות, פניו זועפות בכל עת ובכל שעה. אז זה כבר סגנון אחר, מי שעושה דאוויני. זה לא שהוא מבטא גאווה מצד ההתנהגות שלו, הגסה, האיטית, אלא שהוא עושה הרבה רעש. זה רעש. כן, מגיע לאיזשהו מקום, יש 3 אופנועים לפניו, ואז בכל חצוצרות מודיעים על בואו וכדומה. דאוויני, מה? טוב, זה משהו אחר. אבל יש, מה שנקרא, אדם, השלטון צריך לנהוג כאן. מי שממלא פונקציה של מלכות, אז הוא חייב לכבד את המלכות. לכן יש לנו הלכה, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחל, הוא לא יכול. כי זה כבר לא הכבוד שלו. זה הכבוד של הפונקציה שהוא מבטא. לכן צריך להקביד בגינוני מלכות וכדומה. יש כתוב למשל בגמרא על רבי יוחנן, שנתן מוסר לרבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה היה נכדו של רבי יהודה הנשיא, והוא היה נשיא. והיה מתלבש כאדם פשוט. ואז רבי יוחנן זה לא תוכחה על הדבר הזה. הוא אמר שאסור לו להתלבש כאדם פשוט, משום שהוא נשיא ישראל, ולכן צריך להקביד על הופעתו. רבי יוחנן עצמו, רבי יוחנן התלבש כמו שהוא רצה, אבל שנשיא ישראל התלבש ככה, ודאי שלא. מה ש? זה משהו אחר.
אחר
כך חיסל אותו, יפה. נכון, יפה, יפה מאוד. כן, שימי בן גירה, כן, שקילל את דוד המלך. אז אמרו לו, אתה רוצה שאת הבן כלב הזה אני ארוז? הוא אומר, לא, אתה עזוב אותו, זה השם אמר לו להתעלם. כן, אחר כך, כששלמה עומד על יד מיטת חוליו של אביו דוד, דוד אומר לו, אל תשכח למצוא איזה דרך לחסל אותו. כן? איש חכם אתה, והורדת את צבתו בדם שאול. כן? מה יש לו? או שאתה מוכן לו, או שלא מוכן לו. באופן אישי לא אכפת לי. אבל הוא ביזה את מלך ישראל, חייבים להרוג אותו. כן? אז זה ההבחנה של דוד המלך. אז זה צד הגאווה, שמי שאיננו, כלומר מי שנוהג כך מצד עצמו, או אפילו מי שיש לו שלטון, והוא מבסוט מזה שנותנים לו את כל אותו כבוד, הראוי לשלטון, גם זה מידת גאווה מגונה. וימצא גאה אחר, סוג שלישי, שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות, לא, זה כבר ראים. שלישי, כן. ויש גאה אחר שיחשוב בליבו, שכבר הוא כל כך גדול ומכובד, עד שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל. אני כל כך מכובד שאני יכול להתבזות, תמיד אני אשאר מכובד. כן? ולהראות הדבר הזה, יעשה מעשים כמעשה הענב, ויפריז על מידותיו, להראות שפלות גדול וענבה עד אין חקר, וליבו מתנסה בקרבו למור, אני כל כך רם וכל כך נכבד, שכבר איני צריך לכבוד, ואין לי אלא לוותר עליו, שכבר רב הוא אצלי. אין התנהגות הפוכה מן הראשון, או אפילו מן השני, אבל זאת התנהגות שבעצם מעידה על גאוותו של אותו אדם. כלומר, לפעמים, לסרב לקבל את הכבוד המגיע לך, זה גם סוג של גאווה. אתה כל כך נכבד שאתה יכול להרשות לעצמך לא להתקבל כבוד? כן.
אני שומעת פה שמי שהשם עצמו נאה, נכבד, חכב, הרי אין בעיה כזה שהיא במידה...
שהוא באמת כזה?
השם חלון אותי במקום משהו כזה.
אז זה השם חנה. זה משהו אחר, זה השם חנה. אבל להכיר שזה לא ממך, אלא מהשם.
כן.
זה בסדר גמור. כן, הוא לא צריך לטעות בערך עצמו. הוא צריך לדעת מי הוא. אבל הוא צריך לדעת שזה לא ממנו. ואם הצגי אחר, כן? נכון, נכון, זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. מכל הכיוונים אכל אותה. הוא צריך פשוט להיות ענב. ואם הצגי אחר, מה?
משהו שאל, יש את הלכה שנניח שהוא המציא לבן אדם להתפלל
שלא יגזים, נכון. אלא אם כן גדול זה הראשי ממנו, אז מיד כן. איך נימן אבים? זה שער מידת, לא, זה מידת הענבה. בביאור מידת הענבה זה פרק כף ב'. מה? שאדם לא ייחס לעצמו מעלה. זה לא במעשים, זה בהכרה. כל מה שאנחנו אומרים פה זה בהכרה. נו, לא, השאלה אם הוא מרגיש מזה גאווה, או שזה יכול להיות חשוב, לדעת אם השיעור עבר טוב או לא עבר טוב, זה יכול להיות אינדיקציה לאדם, לדעת שנתן את השיעור. אבל אם הוא מרוצה, כולם אמרו שהשיעור היה נפלא, יש בו בעיה.
כן?
מה שיתקן את זה. מה? שיעבוד על עצמו. לא, היה טריק כזה, היה מצוי בישיבות המוסר. מי שיש לו גאווה, פעם היה אחד, אמרו לו, הייתה לו גאווה, הוא תלמיד חכם גדול, אמרו לו, לך תשאל שאלות פשוטות מתלמידים שאתה מזלזל בהם. נגמר. היה טריק אחר, היו אומרים, ללכת לבית מרקחת ולהתעקש לקצות מסמירים. אמין, אמין, כן. אבל מין, בקיץ שם מלא יקר, לא? כן. יכול להיות. אז צריך להיזהר גם מהשיגיון הזה. טוב, זהו.